שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה. מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
זמן זהב, חשיבה חיובית ועצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקר.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אנחנו נבלה כאן היום שעה קלה. זמן זהב, רגע, נעביר את זה לפה. רגע, אוקיי. זמן זהב, תוכנית שעוסקת בחשיבה חיובית, העצמה והגשמה לבני ובנות הגיל השלישי ואמצע החיים. כולנו שואפים להיות מאושרים, אבל בלי לבטל חלילה את הרומנטיקה של האושר, הסיבה שאנחנו מרגישים אופטימיים, עצובים או מדוכאים, נובעת לא רק מתחושה אישית, אלא גם בבחירות שלנו, אבל גם בתגובות כימיות מורכבות מאוד שמתרחשות בגופנו. בתוכנית היום נצלול אל תוך התחום המדהים של גנטיקה, של גנים, של תורשה, כיצד התכונות האלה מועברות מדור לדור. בתוכנית היום נצלול אל התחום המדהים הזה, תצרפו אלינו לשיחה מרתקת עם האורחת שלי, דוקטור ליאת אדרי. היא מומחית לגנטיקה ולביולוגיה רפואית, ואני מאוד מאוד שמחה לארח אותה כאן היום. אני נעמי חייקה, מומחית לגיל השלישי, מוסמכת מכון אדלר, הרצאות, סדנאות וקליניקה פרטית. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לפנות אליי בטלפון 054-444-0668, או לחפש אותי בדף הפייסבוק שלי. לפני שנתחיל בשיחה החשובה שלנו, אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, כי השיח כאן הוא כללי. הוא אינו מחליף בשום אופן ייעוץ מקצועי. חשוב לפנות לאנשי מקצוע שילוו אתכם בהתאם לנסיבות הספציפיות שלכם. אחר הצהריים טובים, דוקטור ליאת אדרי.
אחר הצהריים טובים, נעמי, תודה רבה שהזמנת אותי.
אני שמחה שפינית מזמנך והגעת אלינו היום. את מומחית לגנטיקה וביולוגיה רפואית. את, יש לך שלל עיסוקים. אני אשמח שאת תציגי את עצמך.
אוקיי. אז, אז אני באמת המון המון שנים חוקרת מחלות, חוקרת תרופות. לא מפריע לי.
כן.
ובגנטיקה אחד הדברים שאני עושה זה באמת לחפש את הטיפול התרופתי לחולי סרטן, דרך הגנטיקה שהשתנתה לסוג הגידול שלהם. וזה מאוד מאוד מעניין, משהו שהתאפשר בזכות הטכנולוגיה המדהימה בשנים האחרונות, שאנחנו יכולים ממש לעשות את הבדיקה המולקולרית, את הריצוף של הגידול, ולמצוא לו התאמה אישית. זאת אומרת שכבר לא ממש משנה לי מה עובר בתורשה, משנה מה הסביבה גרמה ששינתה את הרצף של ה-DNA, ובכך נעשתה מוטציה, או בעברית זה נקרא תשנית, וגרם לשינוי מולקולרי בתוך הגידול, והיום יש לנו תרופות ביולוגיות שאפשר לקחת כאשר יש שינוי גנטי, וזה אחד הדברים שאני מתעסקת איתם.
רגע, אז את אומרת שזו ממש רפואה מותאמת אישית?
זו רפואה מותאמת אישית. אני התחלתי בזה לפני הרבה שנים, כשעבדתי בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, וכשגיסתי חלתה בסרטן, זה היה ב-2012, היא ביקשה ממני עזרה, ואני אמרתי לה, מה, אני חוקרת תאים, אני חוקרת עכברים, יש לי פטנט אחד עם פרופסור איתן פרידמן, פטנט אחד עם פרופסור גל מרקל, ואני הולכת איתה לבית חולים, ואני רואה שמטפלים בוואן סייז, והנה, אני רואה בית חולים לא נותנים את הרפואה המותאמת אישית, נכון ל-2012, ואני נזעקת ומיד יוצאת לעזור, מחפשת כל מיני טיפולים בארץ ובעולם, ובסופו של דבר, בארץ היום כבר הגענו למצב שכמעט כל בית חולים יכול לרצף, אנשים לא כל כך יודעים מה הזכויות שלהם, ואני עוזרת במקרים שצריך באמת להפעיל ראש מדעי עם חשיבה קצת שונה על מקרים מורכבים, בסרטן, או שצריך מחקרים קליניים. אני מאוד מאוד רגישה לרעש, אז
כן, אז זה קשה, כן? את, זה קשב וריכוז.
לא.
רעשים,
רעשים, כן,
רעשים ממש.
אני מאוד מורכזת,
כן.
אבל כל, זה נקרא מיזופוניה.
אוקיי.
מיזופוניה זה רגישות לרעש, שאני פשוט נוכחת לכל הרעשים.
אוקיי,
אני
שומע מעניין.
שוקי מדבר, אני שומע
מעניין,
את העת
שלי, וואו.
אני מאוד מאוד
רגישה לרעש.
לרעשים.
כן. מה עם גיסתך, החלימה?
כן, זה היה רק בתחילת הדרך שלי, ולה אני רק שיניתי תזונה. שינוי התזונה הוא בעצם גורם מאוד מאוד גורם מפתח, כי בעצם מי שנפגש בסרטן יודע שאחת הבדיקות היא לתת סוכר, לעשות PET CT זה לתת סוכר, התאים מאוד מאוד מטבוליים, הם צורכים הרבה סוכר, ואז ככה רואים אחר כך ב-CT את הגידול. זה טכנולוגיה מאוד מאוד ישנה, ועובדה עדיין עובדת, ולכן אם אנחנו נרעיב את התאים לסוכר, ואחר כך ביום של הטיפול אנחנו דווקא נצרוך סוכר, אנחנו נעורר שוב את התאים האלה שהרעבנו, ובאותו יום הם יקבלו כבר את התרופה לתוך התא. ואז
וואו.
הניצול של הביולוגיה הזאת, ההבנה של הביולוגיה של התא. אז אני לוקחת את הידיעות שלי מהביולוגיה, מנסה להשליך אותם לדברים שיהיו אפליקטיביים כדי שיעזרו לאנשים. בעיקר אני עושה את זה בהרצאות, בכל מיני דברים. אני ממעטת לקבל אנשים באופן פרטי, אבל אם יש סיפור מורכב בסרטן או מחלה קשה אחרת, אז אני יוצאת למחקר, ואפילו הגעתי למצב עד שמישהו עם מחלה נדירה, שממש יצרנו עבורו תרופה באחת המעבדות, שעשיתי את התיווך הזה, אז אני מדענית,
אז את מדענית, עוסקת באמת, זה מרתק, זה נושא מרתק, במיוחד הסוכר, אם מרעיבים אותו, זה באמת לא ידעתי.
אני אשלח לך אחר כך לינק,
אני אשמח לראות, ואני אולי אפילו אצרף את זה אחר כך לפרסום, שגם המאזינים והמאזינות שלנו יוכלו לראות את זה. איך את הגעת לתחום הזה, לתחום המחקר, איך הגעת ללמוד את זה? למה זה משך אותך דווקא הנושא הזה?
אז ככה, מאז שאני זוכרת את עצמי, זה ידעתי שאני מאוהבת בתחום המדע. ידעתי שמאז שהייתי קטנה, שאני צריכה למצוא תרופה למחלה. עכשיו, אני לא הייתי בררנית, זה יכלה להיות תרופה לסרטן, לצעבת, לאיץ, אבל היה בי משהו כל כך חזק שאני צריכה להטמיע את החותם שלי על העולם.
מילדות.
מילדות. אני גדלתי במשפחה קשת יום, משפחה, הייתה לי ילדות מאוד קשה, אז כל ילד צריך חלום. חלום שהוא לשאוף אליו, להרים אותו. ואני חושבת שהחלום הזה, אני שמתי לי ככה יד מאוד מאוד רחוק בגנטיקה של הצלחה, אחת ההרצאות שלי, אני בסופו של דבר צוחקת על עצמי, שבאמת זה יד לקבל דוקטורט ופוסט-דוקטורט, לקבל פטנטים, זה יותר ממאסר עולם, כבר הייתי משתחררת קודם, אבל באמת המקום הזה של להצליח ולהגיע, כנראה נגזר, באמת מהילדות הקשה שעברתי, החוסן הנפשי הזה שפיתחתי, כי ברגע שאתה עובר דברים קשים, ודברים רעים קורים לכולם, אוקיי? קורה גם עכשיו למשפחות, מהשביעי לאוקטובר, שאלה איך אתה עובר את זה, איך אתה יוצא מהגדה השנייה, יותר חזק ויודע ש... אני מתארת את זה שאם בשנים הראשונות הייתי שורדת, אחר כך באקדמיה הייתי מצליחה, ואחר כך עברתי לפאזה של משפיעה. כי המקום הזה של לתת, ולתת מהידע שלי, ולתת באמת ברוחב לב, והספר שכתבתי, הוא נועד, והמון סרטים ביוטיוב של אנשים שלוקחים תרופות, וממש אנשים יכולים לעשות את זה בעצמם. ממש את כל הידע שצברתי. אז אני חושבת שהמקום הזה נגזר באמת ממצוקות. אני לא אגיד שאני אסירה תודה לדברים הקשים שעברתי, אבל אני כן אגיד שבזכותם אני מי שאני היום.
אני חושבת שמה שאת אומרת זה מאוד מעניין, ואנחנו גם יודעים היום ממחקרים שהרבה פעמים אנשים ממשברים דווקא צומחים. ואת לקחת את המקום הלא פשוט של גדילה במשפחה קשת יום עם קשיים, ובטח אנחנו לא נרחיב על העניין הזה כאן, אבל לקחת את זה באמת למקום הכי גבוה שיכול להיות, דוקטורט ופוסט-דוקטורט וחקר, אז באמת זה מעורר השראה לכל תלמיד או לכל מי שצופה. אז בואי נצלול באמת לתוך המחקרים והידע שלך וננגיש אותו לציבור שלנו ולמאזינים ולמאזינות. הרבה מאוד מאזינים ומאזינות שצופים בנו הם בני הגיל השלישי. ואני רוצה לשאול אותך, בהתאם לידע שלך, מה הם הגורמים העיקריים שתורמים להזדקנות בבני אדם? מה גורם לכך שאנחנו מזדקנים?
אוקיי. אז קודם כל, יש לנו את הגנטיקה שלנו, שאותה אנחנו לא יכולים לשנות. יש את השעון הביולוגי, שאותו אנחנו לא יכולים לשנות. אני יודעת בדיוק בת כמה אני, גם את יודעת בדיוק בת כמה את, והשעון דופק. זה נתון שאני לא יכולה לשנות. מה אני כן יכולה לשנות? אני יכולה לשנות את הסביבה. וזה מדע שנקרא אפי-גנטיקה. אפי-גנטיקה, אפי, זה אושר שכותבים ב-H, שכותבים ב-E זה מעל. איך הסביבה משפיעה על האושר שלנו. עכשיו, הסביבה שלנו יכולה להיות מיטיבה, וסביבה יכולה להיות פחות מיטיבה. סביבה מיטיבה לכל גיל, שהיא יכולה לעודד את הגנים שלנו לפחות דלקות, פחות למקרה סרטן, לפחות מחלות. אז בואו נתחיל למשל באחד המקרים שקורה לכולנו, כי אנחנו כולנו עשויים ממים, רוב הגוף שלנו מים, מולקולה פשוטה של מימן, שני מימנים וחמצן. ברגע שיש ביקוע בחום, יש ביקוע, איך יש חום? אני פעילה, יש חום, פעילות גופנית שזה מצוין, יש קצת חום, ואז המולקולה הזאת היא מתבקעת, ונשאר רדיקל חופשי. לא טוב היות האלקטרון לבדו, הוא מחפש לו בן זוג, ואז למי הוא מציק? הוא מציק לדי-אן-אי, הוא מציק לרקמות, וזה הכמטוטים האלה שאנחנו מתחילים לראות ככל שאנחנו מתבגרים. אממה, לכל רדיקל חופשי יש נוגד חמצון, ואז את האנטי-אוקסידנטים האלה בלועזית, את הנוגד חמצון שיש לנו בשפע, בירקות, בפירות, בכל מיני סופר פוד שאני יכולה קצת למנות, בספר כתבתי על זה גם הרבה, אז זה אחד הדברים שאנשים לא יודעים. אז נכון, פעילות גופנית זה מצוין.
רגע, 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 אבל את רצה, את רצה. את אומרת, את רצה לי. את אומרת, הדבר הראשון, גנטיקה, אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים להתכחש לגנטיקה ולזמן, הזמן עובר. אבל אנחנו יכולים לעצור את זה על ידי אוכל, מזון.
לעצור זה מילה קצת רדיקלית.
כן, היא רדיקלית. לעכב?
לשפר.
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 לשפר את ההזדקנות על ידי מוצרים או מעשים שאנחנו נעשה. נכון?
כן. יש לנו מדע שלם שנקרא longevity, כי אנחנו רוצים מערכת חיים. לא נמצא עדיין המולקולה או המוצר שיעצור את הזמן או את ההתבגרות שלנו, אבל אם אנחנו יודעים על הדברים שמזיקים, כמו הראשון שאמרתי, רדיקלים חופשיים, אז אנחנו יכולים להתחיל להבין את הביולוגיה, את הכימיה שמעבר לדברים האלה, ולראות מה אנחנו בכוח שלנו יכולים לעשות.
אריכות הימים בשנים האחרונות אנחנו רואים שזה השתפר בצורה מדהימה. אם בעבר היו חיים עד גיל 50, 60, היום אנחנו מגיעים כבר ל-80 ו-90. אני רואה במועדונים אנשים בני 90, וגם איכות החיים וגם אריכות החיים התגברה, ואנחנו רואים את זה בצורה... מה קרה? שזה...
אז קודם כל, בקשר לאריכות החיים, נכון, יש שינויים טכנולוגיים, רפואה אקוטית שמאוד השתפרה. השאלה היא, היום אנחנו לא סופרים את הזמן, אנחנו סופרים את הזמן מחלה לעומת זמן חיים. אלף ספן קוראים לזה, והמטרה היא באמת לשמור על אנשים כמה שיותר בריאים, פחות לוקחים תרופות, יותר חיוניים, יותר עושים ספורט, אוכלים יותר בריא, יוצאים לפנסיה, הולכים לשמוע הרצאות, מפתחים את עצמם, עובדים באיזה עבודה צדדית אולי, שהיא גם, אם היא ההובי שלהם, אז עוד יותר
משמעות, אני מדברת על משמעות, להיות משמעותיים.
להיות משמעותי, וזה שונה מדור קודם, או אחד לפניו, שאחרי הפנסיה הולכים לקופת חולים, יושבים, מחכים לרופא, רק הרופא הוא זה שמתעניין, רושם תרופה, לוקחים, הולכים הביתה, כאילו חיים בשביל איזשהו מינימום. אז היום אנחנו יודעים שהוספת כל הדברים האלה, הוספת משמעות וייעוד בחיים בכל גיל, יש לה מאוד מאוד משמעות, ולא סתם, גם בחקר תלומרים, תלומרים זה איזה רכיב קטן, כן. בתוך הכרומוזומים שלנו, שמעיד על הזדקנות, ככל שהבן אדם עם קשרים חברתיים יותר גדולים, אם זה בניסויים, אם זה יש גם סקס ויש אהבה, ויש חיים רחבים יותר, אנחנו רואים באמת שיפור בגנטיקה של ההזדקנות. ולכן זה אחד הדברים מאוד מאוד חשובים.
זה כן, זה מעניין מאוד, ואני אשאל אותך בתור מדענית, האם יש שיקולים אתיים סביב המחקר הגנטי וההתערבות שקשורה להזדקנות? כי אם אנחנו נאריך חיים 120, 140, יש משהו במחקר שאומר, רגע, עד כאן? אנחנו לא רוצים להמשיך מעבר, או שזה היום אנחנו לא מתייחסים לזה?
לא נתקלתי עוד בשאלה הזאת. בדרך כלל יש לנו, המחקרים שאני עושה, יש להם אקסקלוז'ן של גיל, ובעיקר לקיחת תרופות, וככל שהגיל הוא גיל בוגר, הרבה אנשים לוקחים תרופות מכל מיני סוגים, ולכן לא כולם יכולים להיות מתאימים. רק אתמול שמעתי שבאחד המקומות נולד תינוק לגבר, כן, בן 88.
נכון.
אז פה אני אשאל אותך את השאלה האתית. האם תינוק שנולד לגבר בן 88 יזכה בבר מצווה שלו להיות עם האבא
אנחנו
שלו?
אנחנו בדיוק דיברנו על זה אתמול.
דיברתם על זה.
דיברנו על העניין. מאזינים ומאזינות, מי שלא שמע, אתמול נולד לגבר בן 88 ולאישה בת 56 בן. ושאלנו את עצמנו, האם זה באמת אתי לילד, בכלל לילד? התשובה היא כנראה לא אצלנו.
לא שאלו כנראה את אף אחד.
ולא שאלים את הילד.
ולא שאלים את הילד, והגבר פורה גם בגילו, והאישה, אני לא יודעת אם זה היה בהתערבות או באופן ספונטני, לא, לא...
לא פרסמו את זה, כן.
לא יודעת, שמעתי את זה גם באיזושהי המתנה למשהו, אז אני משתדלת להימנע מצריכת חדשות, כי אני מרגישה שזה אחד הדברים בסביבה שמרעיל,
כן.
ואני משתדלת לצרוך רק את הדברים העיקריים, אז איכשהו על הדרך, לא זוכרת איפה הייתי וראיתי את זה, ככה בבולד, אז אני אומרת, דברים קורים גם בלי שאנחנו מכוונים אותם, אבל לי חשוב להגיד שככל שאנחנו מתבגרים, אז השינויים הביולוגיים מתרחשים, מערכת החיסון נחלשת, אז אם אנחנו יודעים שמערכת החיסון נחלשת, ככל שהגיל עובר, מה אני יכולה מהסביבה לעזור, ואיך אני יכולה לדייק את זה, באמת שבן אדם ירים לפי בדיקות דם, לראות את התאים הלבנים, מה הכמות שצריכה להיות, מה הכמות שהיא צריכה להיות כדי להגן, כי מערכת החיסון לא מגינה רק מחיידקים ווירוסים, היא גם מגינה מתאי סרטן שגדלים אצלנו. עכשיו, מנגנוני תיקון DNA, ככל שאנחנו מתבגרים, מנגנוני תיקון ה-DNA נדפקים, ולכן עוד יותר חשוב לנו, שאם המנגנונים האלה נדפקים, ואני לא יכולה למנוע באדם, אז אני אגדיל את מערכת החיסון, כדי שהיא תהיה השומר העיקרי עלינו בדבר הזה.
אז מה שלושת, אם אנחנו מדברים על באמת מניעה ועיכוב, שלושת המלצות הזהב שלך, לעיכוב ההזדקנות, ובכלל, להזדקנות מיטבית.
אוקיי. אז קודם כל, תזונה. התזונה צריכה להיות תזונה עם הרבה נוגדי חמצון לרדיקלים החופשיים. היא צריכה להיות מגוונת. הרבה אנשים אומרים לי, כן, כן, אנחנו אוכלים מגוון, אבל תראי אותם כל יום בבוקר עם אותה דייסת שיבולת שועל, עם אותה פריחית, עם אותה גבינה.
מה זה מגוון?
מגוון זה באמת לשנות את הארוחות שלך, לפתוח את הסקופ, ללמוד כל הזמן דברים חדשים. למשל, שייק ספירולינה בבוקר. ספירולינה זה אצת מים ירוקה. האצת מים הזאת היא סופחת רעלים, זה מה שהאצות עושות בים, הן מנקות. אז אם היא יכולה לנקות עבורי את מערכת העיכול, לספוח את הרעלים שאנחנו אוכלים כל היום בלי שאנחנו מתכוונים מכל מיני רעלים ומדבירים מבחוץ, או מתרופות שאנחנו לוקחים. לנקות את המעי, לגרום ליציאות, ואנחנו צריכים יציאה אחת טובה לפחות כל יום. היום מחקר הצואה, המיקרוביום והקשר שלו במוח, זה גם פרק שכתבתי עליו בספר, הוא אחד הדברים החשובים ביותר. אז אנחנו מאוד צריכים לדאוג גם לציר הזה של מעי מוח ולא להזניח אותו.
זאת אומרת, מה שאנחנו אוכלים שגם יצא מהגוף ולא יישאר, ואז הוא עושה נזקים.
נכון, כי הרבה אנשים אומרים, לא, אני בסדר, אני הולך פעם בשלושה ימים למספר שתיים. זה לא כל כך טוב. אנחנו צריכים, וזה גם מעיד על פריסטלטיקה שהיא קצת מועטת, אז איך אנחנו מגבירים אותה, איך אנחנו עושים את הדברים באמת שיהיו ביולוגית פעילים, כל הגוף שלנו צריך להיות פעיל. אז ספירולינה זה דבר אחד. אני מוסיפה לו פירות יער. פירות יער יש להם הרבה ויטמין C. ויטמין C עוד ידוע ממחלת הצפדינה, כמה עוזר למערכת החיסון. אז ככל שאני אוסיף יותר ויטמין C ביום במזונות שלי, אז אם זה פירות יער, אם זה פלפל אדום, אם זה קיבי עכשיו, גם תפוזים ופירות אדר, אבל בהם יש הרבה סוכר, אז אולי פחות. אשקולית, שזה אחד הדברים הטובים, אבל אממה, יש בה חומר שמתנגד עם התרופות. אז מי שלא לוקח תרופות, שיחגוג על אשקוליות ומיץ רימונים. מיץ רימונים זה יחסית חדש במחקרים, אבל יש שם גם את אחד החומרים שמעכבים את המולקולה שמפרקת תרופות, ואז היא יכולה להגביר את המינון של התרופה אצלנו. ואשקוליות, זמן מחצית חיים הוא 48, זאת אומרת שזה נשאר אצלנו במעגל בגוף.
רגע, אני רוצה לשאול אותך בהקשר לזה, צריכים לשחות את זה על המקום, או שאפשר לשתות, לשחות כמות, לשים במקרר? כי זה חשוב, אנשים לעתים לא יודעים שהזמן של הוויטמינים הוא מתחמצן.
יש לנו חמצן, הגז שבעצם גורם, כמו שאמרתי מקודם, לרדיקלים חופשיים, וגם כשאנחנו חותכים, ככל שאנחנו חותכים ואוכלים, זה מצוין. אם אני מוסיפה קצת מולקולות שומן, אז אני יכולה לעכב טיפה את החמצון, גם הוויטמין C יכול טיפה לעכב. שייק כזה, למשל, שאני עושה, אני יכולה להשאיר אותו כמה שעות במקרר, אבל ככל שאני משאירה את זה, זה מאבד מהערכים שלו. לכן חתכתי, אכלתי, עשיתי עכשיו. כאילו זה הדבר. עכשיו, אז תזונה נתתי למשל שייק אחד ספירולינה לארוחת בוקר. ושאר הדברים אתם יכולים באמת למצוא כן. באתר שלי. כי דבר שני, פעילות גופנית. תקשיבו, פעילות גופנית היא אחד הדברים הטובים. אז אני לא אדבר על מה שאתם כן יודעים, אנדורפינים אתם יודעים, אבל למשל זה שמופרש לנו חומרים ביולוגיים כמו BDNF. BDNF זה אחד החומרים שמתקנים נזקים נוירולוגיים. אז אם הוא מתקן לי את הנזקים האלה, אני רוצה אותו.
נכון.
אם הוא מפריש חומרים למערכת החיסון, אני רוצה את זה. אם הוא מפריש לי סרטונין, אני רוצה את הדבר הזה, ואני רוצה להפעיל גם את המיטוכונדריות, לכן שילוב של פעילות גופנית אירובית, ושילוב...
אז בואי נתעכב רגע על מה זה פעילות גופנית, ועד כמה הצימות צריך, איך הבן אדם יודע כמה הוא צריך לעשות. מספיק הליכה, מספיק חדר כושר, מה בדיוק צריך לעשות?
אז אוקיי, אני לא יודעת מי מאזין לנו כרגע, ובגלל זה ההערה שמקודם אמרת...
כן, מהגיל השלישי במיוחד.
שאמרת מקודם, שההמלצות הן גנריות, הן כלליות, וכן עדיף שהאדם עצמו יתייעץ גם באופן אישי, אם הוא נמצא בחדר כושר או נמצא, אבל בעיקרון שאנחנו מדברים על זמן של 40-50 דקות, אם יש אפשרות לנטר דופק ולהיות בדופק, כשהבן אדם מתחיל את הפעילות גופנית שלו, הוא יודע מה הדופק שהוא מתחיל, במיוחד אם יש עניינים של לב או לחץ דם.
כן, כמובן, אז... אנחנו לא נתייחס לזה, אבל עד שהוא מזיע קצת, עד... שהוא...
אנחנו קוראים לזה בקצב דיבור.
קצב דיבור.
בקצב דיבור. כל עוד הבן אדם יכול לנשום ולדבר בו זמנית, סימן שהאפקטיביות של האירובי היא מספיק טובה, וזה עצימות בינונית. אנחנו לא מחפשים עכשיו לרוץ מרתון.
כמובן.
להאריך את, אורח החיים... על אריכות ימים, זה לאו דווקא לעורר את הגוף לאיזשהו מקסימום סטרס, אוקיי? אלא דווקא במקום הזה של משהו שהוא מאוזן, שהוא מתון, שהוא יומיומי, שהוא נכנס לשגרת החיים.
יומיומי, לא פעמיים, שלוש בשבוע, את מדברת על פעילות יומיומית כאורח חיים.
אורח חיים בריא, אורח חיים בריא, ולא כפעילות משנית. לא כפעילות משנית, חניתי את האוטו רחוק, אז אני מחשב לי את, את זה בפנים. באתי, שעה, אני מקדיש את זה עכשיו להליכה עם מוזיקה, לשחייה, לרכיבה על אופניים, ספינינג. אני מאוד אוהבת ריקוד, אני רוקדת כל יום בזומבה, ואחרי הזומבה אני הולכת לעשות קצת פעילות עם משקולות. השילוב הזה של אירובי ואנאירובי הוא אחד השילובים ששומר לי על התאים גמישים, הוא שומר על התאים, ובככה הוא מפריש כל מיני חומרים טובים לגוף שמונעים את מחלות ההזדקנות.
היום אני שמעתי גם על מחקר שנעשה לאחרונה שזה מונע או מעכב דמנציה.
נכון.
ממש גם, דמנציה.
גם, ואחד הדברים בדיכאון, כאילו יותר קל להגיד כך איזשהו כדור, כדור. מאשר תעיף את עצמך
תייצר, מהבית. תייצר משהו טבעי.
וכן, ואנשים, את יודעת כמה אנשים שאני באה למכור את ההרצאות, זה היה לא מזמן, ישבתי באיזו חברה מאוד גדולה, וסיפרתי על ההרצאות והסדנאות, וכל הידע שאני רוצה לתת, ואז היא אמרה לי, תגידי, אני אוכל לעשות את כל זה, אבל מהכיסא? אז אי אפשר, אי אפשר באמת לעשות את הכל מהכיסא. הדבר השלישי, שכן אפשר לעשות מהכיסא, מהמיטה, הוא באמת שלב של פעילות רוחנית, של מדיטציה, של התבוננות, של רגיעה, של דמיון. היום אנחנו מדברים על נוירוני מראה. הנוירוני מראה האלה, שבאמת במחקר ראו שלא משנה אם אני עושה את הפעולה או חושב עליה, אני יכול להפריש את ההורמונים. אז באמת באימון כזה שהוא מנטלי, שאני רוצה להרגיע את עצמי, ואני יכולה לדמיין שאני בארסל עכשיו.
בתאילנד.
בתאילנד, כן. זה אני יכולה באמת לעשות נשימות, באמת לעשות כל מיני פעולות של הרגעות. אני מראה ביוטיוב, עשיתי עבודה מאוד יפה עם דביר בנדק בטלוויזיה, בחיים על פי דביר, ואני מראה שם בביו-פידבק איך אנחנו רואים על ידי חיבור באלקטרודות את העירור, את האקסיטציה של מערכת הצבים, אבל כמה קל להרגיע אותה, כמה קל להרגיע אותה. ואנחנו יודעים שבעצם סטרס זה אם המחלות, זה מעלה סכרת ולחץ דם, וכמה אנחנו באמת...
אז רגע, לפני שאנחנו נדבר על הסטרס ועל האושר, ועל הרבה מאוד דברים שבאמת יש לך לתת, אנחנו נסכם רק את העניין הזה ונגיד, תזונה נכונה, תנועתיות ורוחניות. נכון? שלושת המלצות הזהב שלך לעצירת או ההזדקנות. אנחנו נצא לשיר ראשון, נעשה הפסקה קצרה, ונדבר על אושר, נדבר על סטרס, ותביא לנו עוד המלצות זהב.
לפעמים אתה עוד בן אדם, לפעמים אתה מלך של כל העולם, כשכולם מסתכלים, לפעמים אתה מת למצוא מישהו אחד שרואה באמת.
לפעמים חטאים זה קדוש, אנשים רגישים מאבדים את הראש, כבר אמרת הכל, רק הלב לא שקט, הם שומעים אבל לא מקשיבים באמת.
אושר בא והולך לפעמים, ולים הנערות זורמים, בחיים צריך לעבור בתוך מנהרה, בדרך אל האור.
לפעמים אתה ילד שלה, איך תמיד היא קרה לך, שמש גדולה, כל מילה אהבה, לך דבר אל החול, לא אמרת תודה, כשהיית יכול.
לפעמים כשהיה מתקפל, החיים מתקלים, זה מסע מטלטל, הנה שפל גדול, ואחר כך גאות ממשיכים לטייל, בין הסוף לילדו.
או שבא והולך לפעמים, ואל הים הנערות זורמים, בחיים צריך לעבור בתוך מנהרה, בדרך אל האור.
בוא שבא והולך לפעמים, ואל הים הנערות זורמים, בחיים צריך לעבור בתוך מנהרה, בדרך.
לפעמים אתה עוד בן אדם,
לפעמים אתה מלך של כל העולם,
כשכולם מסתכלים,
לפעמים אתה מת למצוא מישהו אחד שרואה באמת.
חזרנו, איזה שיר מיוחד, נכון? מתאים בדיוק לנושא שלנו היום. אנחנו נדבר על אושר. אושר, כזאת מילה גדולה, עצומה. הגדרה של אושר, ככה חיפשתי במילון, זה נחת, זה מזל טוב, זה הרגשה כללית נעימה, סביעות רצון. אבל היום אנחנו יודעים דברים אחרים ממה שידענו בעבר, נכון? אושר זה בחירה או גנטיקה?
אז אני באמת מתייחסת לאושר במובן הכי רחב של well-being, של wellness, אוקיי? והאושר שלנו הוא כל כך מורכב ביולוגית. להפיק את הורמון הסרוטונין, הורמון האושר בעגל פופולרית, אוקיי? זה כל כך מורכב. אנחנו צריכים שיהיה לנו את כל הרכיבים, שיהיה לנו ברזל, שיהיה לנו ויטמין C, שיהיה לנו ויטמין D, שיהיה לנו סידן, שיהיה לנו מגנזיום. כל הרכיבים האלה אנחנו צריכים שיהיה לנו כדי להפיק את הורמון האושר. אממה, ויטמין B12, אחד הדברים החשובים. פעם חשבו שיש לנו אותו בשפע בבעלי חיים, וזה יכול להיות שזה היה נכון לתקופה. תזונת בעלי החיים השתנתה עם הזמן, ככל שדברים השתנו, הטכנולוגיה, הביוטכנולוגיה של המזון השתנתה, ובעלי החיים כבר לא אוכלים בחוץ מהדשא, הם אוכלים ביבוסים. מה זה מונע באדם? להגיע אל הקרקע. בקרקע יש את כל המינרלים, בקרקע יש חיידקים שבמעי שלהם יוצרים את ויטמין B12. בלי ויטמין B12 קשה מאוד לייצר מוליכים עצביים, ואז באמת יש פחות עושר. עכשיו, אני הגעתי לזה מהתנסות אישית. אני בתור חולת סוכרת המון שנים, לא קראתי את הגיליון שמאחורי התרופה, ולקחתי הרבה תרופות לסכרת, הגעתי כבר למצב שהזרקתי אינסולין, הייתי מחוברת למשאבת אינסולין, ובאמת חוסר של ויטמין B12 הביא אותי לדיכאון מאוד עמוק, שמהרגע שגיליתי שזה בסך הכל חסר לי ויטמין B12, במקום לקחת תרופה נוגדת דיכאון, לקחתי זריקות. זריקות זה דבר מאוד 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 כואב, זריקות של B12, אבל מהרגע שהוויטמין התייצב בדם שלי, חזרתי לעצמי.
זאת אומרת שאת גילית, הגילויים הכי טובים זה הגילויים נכון. שאנחנו עושים על עצמנו, שחוסר ב-B12 הוריד לך את המצב רוח ואת ה-well-being שלך בצורה דרמטית.
נכון.
וכאשר לקחת את זה, הרגשת ממש שזה עלה.
וזה היה באמת כאילו, אני לא בן אדם שממליץ על דברים שהם אינסטנט, אבל יש אנשים שאומרים לי, מה, את מחשפה, נתת לי את הטיפות האלה, תוך 3 ימים חזרתי לעצמי. ואני אומרת, לא מחשפה, אני מדענית, יש פה ביולוגיה, איזה מולקולות, אנחנו צריכים להבין את זה. אנחנו צריכים להבין, כשאנחנו מקבלים את הבדיקות בקופת חולים, שיש בר תחתון ויש בר עליון, וזה סטטיסטיקה, וסטטיסטיקה שלא השתנתה משנות ה-60. אז אם הבר שם הוא על 150 ב-B12, תלוי בקופת חולים, ב-150 הבר ואני על 190, אז זה לא הדליק לי את זה באדום. אוקיי? נגיד, אני הייתי על 90, אז זה היה צעק לשמיים. אבל מישהו שהוא 190, והגיעה אליי בחורה יחסית צעירה, עם 190, ואימא שלה אומרת לי שיש לה הפרעות קשב וריכוז באוניברסיטה, לעומת זאת בתיכון, הייתה תלמידה מצטיינת. טוב, אני
נדלקה שואל... נדלקה לך מנורה.
נדלקה לי מנורה, מה השתנה? שאלתי האם היא לוקחת תרופות, ואת לא, תרופות לא, גלולות למניעת הריון. יפה, גלולות למניעת הריון, גם גורעות, ויטמין B12. אחת הסיפורים גם גלולות למניעת הריון, זה ענייני קרישה, אז אנחנו צריכים באמת לבדוק את זה, אנחנו צריכים להחזיר ב-9 עכשיו, גם לגיל המעבר, כי תחליפי הורמונים זה בדיוק על אותו סקאר.
כמו מניעת הריון,
כן.
אותו הורמון.
אם אני כבר פותחת את זה פה בגיל השלישי, גם הייתה אצלי מישהי בת 74, שעדיין לוקחת תרופה לגיל המעבר. כפרה, גיל המעבר זה 50, 52. לא נעשו מחקרים מעל גיל 64. על התרופות האלה. אז אפרופו השאלה שלך מקודם, מעל גיל 64 אין לנו בכלל, אז למה להמשיך לקחת תרופה? היא אומרת, אף אחד לא אמר לי להפסיק, אז אני אומר, ברור שאף אחד לא אמר לך להפסיק, זה לא אינטרס של אף אחד. באה וקונה וקונה, יש לי פה לקוח
שרוי. הם רוצים שהיא תקנה, וככה הם צורכים יותר.
אז לעולם לא ניסינו עם ובלי, ואני אומרת, יש כל כך הרבה דברים, שוב, לא להפסיק שום דבר, וגם הייתי ממליצה לכם לראות את ההרצאה שלי, האמת על התרופות ביוטיוב, כי שם אני מראה את התרופות ומה הן זוללות. עכשיו, לא בשביל להפסיק. אם ניתן לכם על ידי מרשם רופא, לא הייתי מפסיקה, נכון, אלא הייתי לומדת מה התרופה הזאת היא מחלה. אז אני למדתי שתרופות לסכרת על עצמי, מחלות לי את ויטמין B12, עם הזמן הבנתי באמת איך אני יכולה לסכרת שלי ואיך אני יכולה בלי תרופות, ואת זה פירטתי באמת בהמון המון מקומות. הסכרת תמיד נשארת פה, אבל אני יודעת היום איך לנהל אותה ואיך לעזור לאנשים לנהל גם את המחלה שלהם. בעיקר הכוח היום עבר לאדם עצמו. לא עוד הרופא שרושם ואתה הולך, אתה קורא באינטרנט, אתה רוצה לדעת, אתה רוצה לדעת על המחלה שלך, איך היא נגרמה ומה התרופות עושות באמת בגוף שלי. יכול להיות שאני צריך לקחת עכשיו לשלב אקוטי, כי באמת אני לא יכול להתמודד, נגיד נפשית, עם הדבר שקרה, אבל בעוד כמה חודשים אני כבר במקום אחר. האם אני יכול לעשות דברים אחרים? אני יכול לצאת לספורט? אני יכול קום ולבשל לי לעשות דברים יותר בריאים. הכל תלוי סיטואציה. מה שהכי מטריף אותי זה לראות בן אדם שהיה לו אירוע אחד פעם אחת, ומאז הוא נהיה תלוי בתרופות לאורך חייו. אנחנו דינמיים, צריך לשקול שוב. אם לקחתי ללחץ דם מלפני 10 שנים, האם בדקת מאז את הלחץ דם?
אבל אז מה, הוא צריך לעשות ניסיון, לדוגמה, לחץ דם. היה גבוה בעבר, הרופאה נתנה לו תרופה.
אוקיי.
20 שנה הוא לוקח את אותה תרופה, כי המרפאות לא אומרים, תפסיק, תנסה. אז מה הוא צריך להפסיק בהדרגה?
הוא יכול לבוא לרופאה ולשים את השאלה הזאת, ולהגיד, קודם כל לבחון, בדרך כלל, רוב האנשים ששאלתי אותם, זה היה בעקבות איזשהו טריגר. היה לי ריב במשפחה מאוד גדול, הלחץ דם שלי היה, הרופאה נתנה לי את זה, ומאז אני לוקח. ואני אומרת, האם שאלת את השאלה? הטריגר הזה נרגע, ילדה כבר התחתנה, יש לך נכדים. מאז עברו כל כך הרבה מים בנהר מאותו אירוע. מה קורה היום? אוקיי? אז אני אומרת, ואני רואה את זה בהרבה דברים, נתתי לך את הדוגמה.
כן, את אומרת, תיקחו אחריות.
לבחורה של באוניברסיטה, פתאום הפרעת קשב וריכוז, באה עם ה-190, עכשיו בחורה צעירה, והיא אומרת, לא נדלק לי שום דבר אדום. לא נדלק לי שום דבר אדום. כל הבדיקות שלי הם בסדר. כולם באמצע. ואז אני אומרת, רגע, יש לנו את הסטטיסטיקה, ויש לנו את המנעד האישי של כמה אני באמת צריך. עכשיו, 190 לבחורה בת 24 שצורכת גלולות למניעת הריון, זה היה מאוד נמוך. ומהרגע שנתתי לה טיפות מטילקובלמין, זה השם הגנטי, של B12, אחרי כמה ימים, המצב רוח שלה השתפר, היא התחילה להתרכז, ואני, שאני מספרת על הזריקות, אני קיבלתי יום כן, יום לא זריקה, אחרי שבועיים, אני חזרתי לאנרגיות שלי, וחזרתי, ואני אומרת לך,
זה מדהים,
שלא יכולתי לקום מהספה, ולא רציתי לבשל, לא רציתי לקחת את הילדות בגן, הם היו באותה תקופה, ובאמת, אני אומרת, יש דברים ש... טיפה עין מבחוץ יכולה לעזור, לשפר, להגיד.
ולא ישר לקחת תרופות נגד דיכאון, ישר הרופאים והיד קלה על המרשם, וישר שולחים, תיקחו כדור ונפתור את הבעיה על ידי עוד כדור. זה באמת לבדוק מה חסר ולא לקחת...
גם תרופות נגד קולסטרול. למשל, בירקות ירוקים, יש לי המון פיטוסטרולים. יש לי המון. לעומת זאת, היום מחקרים על חיטה, שדווקא מעלה הקולסטרול, לא, ואנשים אומרים, לא, הורדתי בשר, והורדתי ביצים, והורדתי נקניקים, והורדתי זה, ואז אני אומרת, רגע, איך אתה עדיין לוקח תרופה אחרי שהורדת את כל זה? האם באמת הורדת את המקור? ובדרך כלל זה אנשים כאילו מפחדים שיגעו להם במה שהם אוהבים. אז עדיף לי לקחת כולסטרול ולהמשיך לאכול בגטים ולחם.
אז מה שאת אומרת, קחו אחריות על החיים שלכם. קחו אחריות על מה שאתם מכניסים לפה, כולל הכדורים. אל תצפו שרק הרופאה תהיה אחראית, כי הרופאים יש להם הרבה פציינטים, ולא תמיד הם מסתכלים על ה... על החולה או על ה...
לא, מעבר לזה, כאילו, באמת עכשיו הייתי לא מזמן בכנס מאוד גדול, שיראו את הקרחון, והקרחון זה ה... מה שרואים מלמעלה, זה הטיפול הרפואי שהאדם מקבל. מה 80%? האדם עצמו שחוזר הביתה. הרופאה לא אחראית בשביל יצאת מהדלת, היא כבר קיבלה מישהו אחר.
נכון.
זה לא הדור הקודם שאמרתי, בא כל יום לרופאה, שהכירה אותו, ואפילו התקשרה לשאול מה שלמה, זה לא אותו מצב. אנחנו, יש בידינו את ה-80-90% של הסביבה לעשות עבורנו. אז כמה שיותר, עכשיו, לא צריך לעשות דוקטורט בביולוגיה, באמת, כאילו כל התכנים ניתנים.
הכל זמין, הכל זמין היום.
הכל זמין באתר, ביוטיוב, אנשים רוצים הרי שתצריכו את התוכן, אבל תחקרו קצת את המחלה שלכם בעצמכם. לא תצליחו לבד, תבואו, תעזרו, יש את האימייל שלי, הכל בסדר, אבל באמת לצרוך גם מידע מהימן. איך לעשות את הדברים ומה לעשות, ונתתי לכם מקודם באמת. גם עצות זהב שהם לא רק פשוט צריך לעשות אותם. כן. לעשות.
אז אנחנו מגלים באמת שהאושר הוא לא משהו ארטילאי, זה משהו שנמצא אי שם, אלא זה באמת משהו שאנחנו יכולים
פיזיולוגי
פיזית לעשות ולקבל אותו. את יודעת, אין לנו הרבה זמן, אבל אני חייבת, את אמרת, לא יהיה.
כבר נגמר? כשאני התחלתי.
נכון, את רק התחלת, אבל אני חייבת לדבר איתך על הסטרס, כי את באמת חוקרת סטרס, חוקרת את העניין הזה. מה יש לך להגיד על הסטרס? תראי, אנחנו מדינה בסטרס. גם מה שקורה היום עם המלחמה, ובכלל, אנחנו מדינה שהסטרס כאן הוא דבר מאוד מאוד נמצא. מהידע שלך, מהמחקרים, מה את יכולה ככה לתת לנו לציבור המאזינים?
מה שאני יכולה לתת בעיקר לגיל השלישי, שאני פוגשת אותם בהרצאות, בחוגי בית, ואני רואה אותם כל הזמן עם הדבר הזה צמוד, כאילו עכשיו מנהלים פה איזשהו פרויקט חשוב, הוא כל הזמן צפצופים. אפילו שבהרצאה אני מבקשת לחבות, אין, כל כך הרבה אנשים לא מחבים, כאילו הם רגילים. עכשיו, המוח שלנו ששומע צפצוף זה הזקה. המוח שלנו מכוות להישרדות. אז עכשיו, כל צפצוף קטן ולא משנה מה הצפצוף, הוא מטריע בגוף, יש פה איזשהו הזקה, ואז כל מנגנוני הסטרס, המערכת הסימפתטית, הלב דופק הרבה יותר מהר, הריאות מתרחבות, כל זה גורם לנו באמת להעלאה של הסטרס. אז אם אני יכולה לחבות, גם לא רטט על השולחן, גם הרטט הזה, אני מסתכלת כשאני יכולה. ויש לי אלפי קבוצות של הילדים והבית ספר ומאיפה וצופים והכל. אבל כשאני יכולה, אני מנהלת את זה. אני משאירה רק את הדברים הדחופים של המשפחה שיכולים להגיע אליי. אני בדרך כלל גם דואגת לידע, אם אני נמצאת ברדיו, בבקשה, אל תתקשרו עד שעה 5. רק אחר כך אני אהיה פנויה ולהגיד, אני אהיה זמינה אחר כך, אבל ברגע שיש את הצלצול הזה, והמוח שלי נדרך, ואני עונה, ואני שמה לב שיש לגיל השלישי נוטיפיקיישן מחדשות, נוטיפיקיישן מפייסבוק, נוטיפיקיישן, כאילו אין הבחנה כבר, אין הבחנה. אז אני אומרת, קודם כל, אם זה דורך לי, ככה את המוח, תחבו את זה. תהיו אתם המנהלים, כמו האחריות על הגוף שלכם, יש לכם מכשיר חכם, אתם מנהלים אותו, לא הוא מנהל אתכם.
במיוחד עם החדשות, הצריכת חדשות. זה הדבר, אני גם בהרצאות, הם מדברים על זה, שהם חושבים שאם הם לא ישמעו כל הזמן חדשות, הם יפספסו.
אז חבר'ה, בזמן הזה, מופרשים לנו בגוף גורמים דלקתיים, וכל אחד ברגישות שלו, אחד זה דלקת במעי, אחד זה פסוריאזיס, דלקת באור. את לא יודעת כמה מקרי התפרצות יש, ועוד אנחנו נראה. לא כולם הולכים למקום של PTSD. כשאנחנו מדברים על סטרס, אנחנו מדברים על מחלות אוטואימוניות, אוקיי? שזה בעצם אחד הדברים שזה גורם. גם הסוכרת שלי נגרמה עקב סטרס מאוד גדול, אז אני אומרת, אני יודעת. עכשיו, מהרגע שהמחלה התפרצה, אני פה בשביל לאזן אותה כל חיי. אז אני אומרת, כנראה אולי לא תמיד אפשר למנוע את הטריגר של הסטרס הראשוני, כמו שאני לא יכולה למנוע את מה שקרה בשביעי לאוקטובר, אבל אני כן יכולה להוריד את האש, אני לא חייבת לראות חדשות כל יום, מספיק אם אני רואה ביום שישי שיש גם את היומן.
אני עוד אומרת להם בשמונה בערב, חדשות בסדר, קושמרות, תראו אותו, תסתכלו, אבל לא כל שעה, לא כל...
החדשות חוזרות על עצמם, נכון. החדשות מעוררות סטרס, הן משאירות אותך דרוך, הן משאירות את מערכת העצבים אלרט, כל כך דרוכה, אנחנו כל הזמן מפעילים את המנגנון הזה, ואני אומרת, לא יקרה כלום, העולם לא יתהפך, נכון. אם צריכים למצוא אותך, תאמיני לי, שימצאו אותך ספציפית, וכנראה לא כדאי שימצאו אותך.
אני אומרת, תחפשו את התכנים של דוקטור ליאת אדרי בפייסבוק או ביוטיוב, ביוטיוב את מופיעה, ביוטיוב. זה ספר שלה, תחפשו אותו, בריאות מותאמת אישית, דוקטור ליאת אדרי. או תלכו להרצאות. היום הגיל השלישי, הרבה מאוד הרצאות, הרבה מאוד מועדונים. גם לי, את, איפה ההרצאה הבאה שלך? איפה אפשר למצוא?
אם יש חוגי בית, אני אשמח לבוא. הפרטים שלי באתר. איפה שמזמינים אותי, אני הולכת. מזמינים אותי מכל מיני קאנטרי רעננה, אני הולכת. הייתי בספריית גדרה, שבוע שעבר היה מאוד נחמד. שבוע הבא אני ברמת גן, עוד אירועי יום האישה, אז יש שבועיים מאוד תוססים לפנינו עם הרצאות. ובעיקר ביוטיוב שהקלטתי לאנשים שיכולים לשבת עם עצמם, ולשמוע אותי בקצב
שלהם. אז במקום לצרוך חדשות שחוזרות על עצמם, תחפשו ותצרכו באמת חומר מעניין וחשוב ביותר. מבחינה אישית, מה החלום שלך? מקצועית, אישית, את יודעת, כשאנחנו יושבות ומדברות כאן, הרי אנחנו גם בגיל השלישי, אני חושבת, בכל גיל, כל אדם צריך שיהיה לו חלום, צריך שיהיה לו אופק, צריך שיהיה לו משהו לשאוף אליו. זה דבר שאני ממליצה מאוד לאנשים שככה אני מטפלת בהם, אני מרצה. ואני אוהבת מאוד לשאול את המרואיינים שלי על החלומות שלהם.
אז אני חושבת שאני נמצאת כבר במקום שחלמתי להגיע אליו. אני רוצה להמשיך ככה בסטטוס קוו הזה של להמשיך באורחות חיים שלי. כן, פיניתי לי שעה ביום, אני רוקדת. אני מפה מגיעה בדיוק ב6:30 לזומבה. כן, שיהיה לי עוד קצת זמן למטבח להכין לי דברים טובים, זה אני אשמח. אבל בעיקרון אני חושבת ש... הגעתי למקום שמאוד רציתי להגיע. אני כבר פחות רצה.
אוקיי. Okay.
קודם רצתי ורציתי. היום אני חושבת שאני יותר שלמה בהגשמת הייעוד שלי. השאיפה שלי זה באמת לתת ושכולם סביבי יהיו בריאים ושיהיה אווירה טובה ויחסים טובים. זה המהות שלי כרגע.
והלוואי והכל באמת יהיה כמו שאת שואפת, שהכל יהיה כמו שאת רוצה. תודה רבה לך שהגעת לכאן, לרדיו סול, ונתת באמת מהמשנה שלך פניני זהב, רק אם ייקחו מקצת מהדברים שכאן נתת, אני מאמינה שזה זהב. מאזינות ומאזינים, לסיכום, אושר ותחושה, אבל גם לתחושות יש חוקים משלהם שגורמים להם להיעלם, לפעמים דווקא בזמנים שאנחנו זקוקים להם. דיברנו על הורמונים של עושר, דרכים טבעיות להגביר אותם. דיברנו על סרוטונין, הורמון העושר. תזכרו שהעושר נמצא בשליטתכם בכל רגע אתם יכולים לעשות בחירה טבעית ונכונה שתעזור לכם לחוות חיים בריאים ומאושרים יותר. זאת רפואת העתיד. היא נמצאת כבר כאן איתנו. מאחלת לכם הרבה בריאות ואריכות ימים ובמיוחד איכות חיים. מאזינות ומאזינים, אם מצאתם ערך בתוכנית, אתם חושבים שהיא תועיל למישהו נוסף, אתם מוזמנים להעביר את זה. אני רוצה להודות שוב לאורחת שלי, אני רוצה להודות לטכנאי השידור שוקי אברהם, לאחד שלי משה חייקה שם בחוץ. תודה רבה לכם, אני נעמי חייקה, להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה.
תודה רבה.
קחי לך את השיר ששרתי לך כשהיית בתוכי. קחי לך, קחי לך את דמעותיי המתרגשות כשנבעת ממני.